מכון שי באוניברסיטת בר אילן. זה השיעור, השם מלך העולם.
ערב טוב, שבוע שעבר התחלנו בדרך הפוכה להתחבר כך עם הפרשות ועם הספר מתוך דברי חז"ל, ובחרנו ללכת על פי סדר אגדות חז"ל, מבין פחות או יותר ללימוד היומי. כך התחלנו בשבוע שעבר ברב שמעון בר יוחאי עם רבי אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל. הפעם אני מבקש להגיע לפרשיותיו של אברהם אבינו, דמותו של אברהם אבינו, דרך גמרא שעוסקת במקור למושג הברכה. מתוך מושג הברכה, ודווקא הברכה, מתגלגל בעזרת השם לקריאתו של אברהם אבינו בשם השם אל עולם. שם השם אל עולם, זוהי הקריאה שבה קורא אברהם אבינו בפרשה הבאה, לא בפרשת לך לך, אלא בפרשת ויירא, אחרי שהוא קורא את הברית בבאר שבע עם אבימלך, ושם הוא נוטע אשל בבאר שבע וקורא בשם השם אל עולם. מעניין מאוד לתת את הדעת על כך שהביטוי אל עולם כתואר לקדוש ברוך הוא מופיע במקרא אך ורק בפעם הזאת. הוא מופיע עוד בצורה דומה בישעיהו בתור אלוהי העולם. אבל הביטוי הזה הוא יחידאי. אנחנו משתמשים בביטוי הזה 100 פעמים ביום בכל ברכה וברכה. השם אלוקינו מלך העולם. וננסה להבין את הביטוי שהוא אולי איזושהי נקודת פי, ובוודאי איזושהי נקודת פי במהלך שאברהם אבינו עובר, אבל אני מבקש להגיע לזה כמו שהקדמתי דרך דברי חז"ל הראשונים שלפנינו בעמוד. הגמרא שלפנינו נמצאת בברכות בדף ל"ה, תחילת הפרק השישי, והקדמה קצרצרה של משפטים ספורים לדברים שיש לפנינו. הגמרא דנה מהו המקור לחיוב ברכה בכלל. מדייק, בתורה מופיעה ברכה בצורה מפורשת כחיוב הלכתי רק פעם אחת, לגבי ברכת המזון: ואכלת ושבעת וברכת. ייתכן שהפסוק הזה כולל לא רק את ברכת המזון, אלא את כל שבעת המינים שמופיעים בפסוקים לפני, זה תלוי בהבנה בגמרא. לא מופיעה ברכה אחרת בתורה שחייבים לברך אותה. כשאנחנו מדברים על ברכות, אנחנו מדברים על כמה סוגים של ברכות. אנחנו מדברים על ברכת המצוות, כל ברכה על מצווה שמקיימים, על נטילת ידיים ולהדליק נר של שבת ולהתעטף בציצית ולהפריש חלה, כל מצווה שאנחנו מקיימים. זה סוג א' של ברכות, ברכת המצוות. סוג ב' זה ודאי לא בתורה, לא מופיע בתורה זכר לברכת המצוות. זה דרבנן, הצורך לברך על המצוות, גם על מצוות מן התורה. אין חיוב בתורה לברך על ספירת העומר. יש חיוב לספור את העומר, אבל לא לברך על זה. סוג אחר של ברכות הוא ברכות הנהנים. ממה שאני נהנה ממנו, מאוכל, משתייה, מריח טוב, מכל מה שאני נהנה ממנו, אני צריך לברך. ופה הברכות מתחלקות לברכה לפניה ולברכה לאחריה. בברכות הנהנים, הזכרתי, יש בתורה ברכת המזון נטו. אין בשום מקום בתורה ברכה לפניה. והסוג השלישי שאנחנו רגילים אליו הוא ברכות הראייה, השמיעה, אולי מחובר לזה אולי לא ברכות השבח, שאותם אני מברך על הרעמים ועל הברקים ועל מה שאני רואה ועל מה שאני שומע, על שמועות טובות ועל בשורות טובות. הגמרא דנה עכשיו דיון לגבי ברכות הנהנים, ואנחנו כל הזמן מתעסקים הערב רק בברכות הנהנים. נדמה לי שמכאן גם יתד ומכאן גם פינה לברכות האחרות, אבל אנחנו עוסקים בברכות הנהנים. הגמרא מנסה למצוא פסוק שממנו ניתן יהיה ללמוד שצריך לברך גם לפני ההנאה וגם אחרי. היא מנסה בצורה כזאת, בצורה אחרת, היא נכשלת ומגיעה למסקנה, אלא סברה הוא. זאת המילה. זאת סברה, אין פסוק, אין מקור. סברה, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. זה עוד לא מופיע פה בציטוט. זאת השורה שלפני הציטוט כאן. אלא סברה הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. ואז מתחילה הגמרא לברר את הדברים כפי שהם מופיעים לפנינו במקור התנאי הראשון הזה. תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. בלי פסוק. אדם צריך להרגיש שמה שיש כאן לא שלו. ואם הוא נהנה מזה, הוא צריך לברך. לא על מה שהוא קיבל, אלא כדי לקבל. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. עד כאן די מובן. מה זה מעל? הגמרא תגיד בהמשך, שמה שיש כאן לפני שברכת הוא לא שלך, הוא כקודשים. לכן זה לא שלך, מה אתה נוגע בזה? אז יש לזה תורת מעילה. עד כאן מובן. דברה מעניינת, יסודית. באו להגיד לנו, זה לא פסוק ולא מקור, זה איזה מין ובנת הדליבה, זו סברה פנימית שאדם צריך לחוש אותה. הבנו. עכשיו מתחילים הדברים הראשונים. מה הייתה כנתי? שואלת הגמרא. מה הייתה כנתו של מי? של מי שמעל? אכל ולא ברך. עוד רגע נגיע לתשובה, אבל השאלה היא מוזרה מאוד. מה הייתה כנתי? מה הייתה כנתי של מי שחילל שבת? ומה הייתה כנתי של מי שעבר על דיני עירוב? ומה הייתה כנתי של מי שלא הפריש תרומות ומעשרות? למה לא עוצרים בכל דף בשס ושואלים מה הייתה כנתי? הרי הרגע סיכמנו שזה לא באורייתא, נכון? זה מדברי סופרים, זו סברה. אני לא זוכר כמעט גמרות שעוסקות בדאורייתא בשאלה מה הייתה כנתי, אבל זה נניח עוד אפשר להבין. אבל בואו תראו מה התקנה. ילך אצל חכם. זה פותר את כל הבעיות. שואלת הגמרא, ילך אצל חכם? מה יעביד לי? מה יעשה לו החכם? והעביד לי איסורה, הרי הוא עבר איסור. הוא לא בירך, הוא מעל. אז מה יעשה החכם? הוא יחזיר את זה למתחלה? אלא אמר רבה, ילך אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות. הוא לפני שהוא מועל, שיהיה חכם, וילך אצל חכם מההתחלה, והוא ילמד אצלו ברכות. זה באמת נהדר. אי אפשר להגיד את זה למשל במסכת פסחים לגבי שאלה על חמץ בפסח. ילך אצל חכם ועיקרה וילמד הלכות פסח. ילך אצל חכם ועיקרה וילמד דינה דבר מצרה, וילך אצל חכם ועיקרה וילמד דיני שומרים ודיני שבועות ודיני נזיקים ודיני נזיקים. מה כתוב פה? חכם ועיקרה, חכם שבאמת באים אליו בהתחלה לומדים אצלו. מה זה, מה הרעיון? מה מיוחד בברכה? טוב, בזה נסיים את הגמרא את חלק א', ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. אחר כך אומרת הגמרא עוד שני שלבים, נראה אותם מהיר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקודשי שמיים שנאמר להשם הארץ ומלואה. מה זה מה שאמרנו מועל? הוא מועל כי זה קודשים של השמיים. למה זה של השמיים? כי הפסוק אומר להשם הארץ ומלואה. הארץ הזאת, תיבל ויוש ויבה, הארץ הזאת היא לא שלך. רבי לוי רם, וככה מסבירים את דבריו, רבי לוי הטיל סתירה בין שני פסוקים. כתיב, להשם הארץ ומלואה. כלומר, הארץ היא של מי? של הקדוש ברוך הוא. וכתיב, בפסוק אחר כתוב, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. נו, אז של מי היא? עונה הגמרא, לא קשיא. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. קודם ברכה, להשם הארץ ומלואה. לאחר ברכה, השמיים, שמיים להשם, והנה הוא נתן את הארץ לבני אדם. מה בדיוק עושה הברכה? צריך להבין. זה הממרה האחרונה בעניין, אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מה נאמר עליו עד עכשיו? מעל, נהנה מקודשי שמיים, יש עוד מי שבירך. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אני הייתי מבין מה זה נקרא גוזל לקדוש ברוך הוא, אם להשם הארץ ומלואה, אז הוא גוזל את מה? את הפירות שלו. זה לא שלו, זה של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש גוזלים מהקדוש ברוך הוא? זה גדר של גזל, זו גזלה. מה זה מופג הלכתי? אומר רשי מיד, מצד שמאל מופיע פה רשי, גוזל לקדוש ברוך הוא את מה? את ברכתו. הקדוש ברוך הוא מחכה לברכה, הברכה שלו. גזלתו. צריך להבין את זה. ואת מה הוא גוזל לכנסת ישראל? אומר רשי, כשחטאו הפירות לוקים. אבל אני חוזר לאותה שאלה, למה זה שייך דווקא לברכה? כל מי שלא מקיים בין אדם לחברו, גוזל הקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. וכל מי שלא מקיים יום כיפור, גוזל... מה כתוב פה? מה העניין של הברכה? ואז ממשיכה הגמרא, שנאמר, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, אין פשע, הוא גוזל את אביו ואת אמו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. איך מהפסוק הזה הגיעו לרעיון שאמרנו מקודם? ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא. שנאמר הלא הוא אביך קניך הוא אפיך ויכוננך. ואין אמו אל הכנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אז מה פירוש חבר הוא לאיש משחית? מהי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט. שישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. רק ירובעם ונבט היה חסר פה כדי שהתמונה תהיה מושלמת. מה פשט? מה ירד בפסוק כמות שהוא? פסוק כל כך יפה. מה אומר הפסוק? הפסוק מבחינת הפשט שלו, נדמה. הוא פסוק במשלי. עכשיו הוא אומר רעיון מוסרי, פסיכולוגי, חינוכי, ראשון במעלה. ילד שגוזל את אביו ואת אמו, אומר אין פשט. הוא לא פרט חס וחלילה לדירה אחרת, הוא לא שדד בנק, הוא לא עשה שום דבר בולט, ככה כל לקח מהארנק של אבא, של אמא. לכן באופן טבעי הוא אומר אין פשע. התוצאה החינוכית היא שהוא לאט לאט מתחבר לאיש משחית. הוא התרגל לזה. לקחו פסוק כל כך נפלא, ועכשיו מחברים אותו לרעיון של הברכה. גוזל אבי זה הקדוש ברוך הוא. אמו זה כנסת ישראל. רש"י מרגיש שלא יכול להיות שגוזלים מהקדוש ברוך הוא. אפשר למעול, אתה המועל, אבל אי אפשר לגזול ממישהו שהכל שלו. אז הוא אומר את הברכה הוא גוזל. וחבר הוא לאיש משחית, חבר לירובעם בנבט. רש"י מרגיש שזה כל כך רחוק מהפשט, אז הוא אומר, מה העניין של אין פשע וירובעם בנבט? נראה את רש"י, ובזה נעמוד בציטוט הזה. ואומר אין פשע, ולפי שהוא מעיקל,
מי?
זה שאוכל בלי לברך. הוא מעיקל, רואים האחרים ולמדים ממנו לעשות כן, להנות מן העולם ולא ברכה. ולכך נקרא זה המעיקל חבר לאיש משחית. למי? לירובעם בנבט, שמה היה עניינו? שחטא והחטיא את ישראל. כך הוא חוטא ומחטיא. מה שבא לעזור לנו פה, ואני לא מבין כלום. מה הנקודה המרכזית שהיא הבעייתית בזה שאוכל בלי לברך, שהוא מחטיא את הרבים? מה למשל דעתכם דינו של אדם שבפרהסיה כל פעם הוא מברך עם בשם ייחוד, עם תבילות לפני ותבילות אחרי, ורק בחדרי חדרים, בדוק שאף אחד לא רואה, הוא אוכל בלי לברך. הוא לא חבר של ירובעם בנבט? הוא הרי לא מחטיא את הרבים. מה זה קשור לברכה? מה עניינה של הברכה דווקא בזה שהוא מעיקל וגורם לאחרים לחטוא? זה נכון בכל דבר. שמה, שזה יוצר אווירה של כולה כזאת. זה נכון בכל אווירה. עד כאן הגמרא. הגמרא היא קשה מאוד, היא מאוד יסודית, מפני שזה מקורה של ברכה. סברה, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה. לא פסוק, אין מקור בתורה, סברה. הגמרא היא קשה, מהי תקנתי, מההתחלה עד ירובעם בנבט, מהלך מורכב, שאנחנו ננסה להיכנס אליו עוד מעט, אבל כדי להיכנס אליו אני רוצה לגעת בעולמה של הברכה בכלל. ולגעת בעולמה של הברכה, אני מבקש להתחיל באברהם אבינו. מדוע באברהם אבינו? מפני שהפגישה הראשונה שלנו עם אברהם אבינו, כבר בפרשת לך לך. יתר דיוק. עוד בסוף פרשת נוח, כשאברהם אבינו יוצא מחרן, המפגשים הראשונים עם אברהם אבינו הם עם אדם שמבקש לגלות בעולם את שם השם. הוא בא עם כל הנפש אשר עשו בחרן, הוא ושרה. הוא מגיע לארץ נען, והפעולה הראשונה שהוא עושה היא לא חידוש. הוא בונה מזבח. זה לא חידוש מפני שנוח כבר בנה מזבח, וקין, והבל. ואברהם הופיע בעולם כמעט אחרי 2,000 שנה שהעולם כבר מתנהל. הוא בא לגלות לעולם של תוהו, תורה. שם השם. פעולת בניית המזבח לבדה לא עשה את זה. לא לפני 10 דורות אצל נוח, ולא לפני 20 דורות אצל קין ועבד. אבל אברהם מחדש חידוש מיד עם בניית המזבח. סליחה, מקור 3. ושם פשוט רצף של מעט מן הפסוקים רק בפרשת לך לך. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אוהלו בית אל מים ממערב והאי מקדם, ויובן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. זאת הפעולה המחודשת. את זה עוד לא עשו. אז אברהם רואה שיש רעב בארץ, הוא יורד למצרים, הוא חוזר כבד מאוד בכסף ובמקנה ובזהב אחרי הסיפור עם פרעו יחד עם לוט. הוא חוזר אל אותו המקום, הנה הפסוק השני, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ושוב, ויקרא שם אברהם בשם השם. אפשר להסביר אגב את הפסוק ויקרא כשהוא בנה בעבר, או עכשיו הוא קרא שוב. רש"י מביא את שתי האפשרויות. כך או כך, המקרא מבקש להדגיש לנו שהפעולה המיוחדת מעבר לבניית המזבח היא הקריאה בשם השם. בהמשך זה מופיע עוד. הוא מגלה למלך דום שיש השם אל עליון קונה שמיים וארץ. הוא נותן מעשר למלכי צדק מלך שלם כי הוא כהן לאל עליון. בהמשך הוא גם נותן תואר חדש שלא היה עד היום לקדוש ברוך הוא. וזה התואר שאנחנו משתמשים בו הרבה, אנחנו לא אומרים אותו בפירוש, לא שם יוד קי וב קי, אלא השם א' ד' נ' י'. שהקדוש ברוך הוא אדון. ככה הוא פונה לקדוש ברוך הוא לראשונה במקרא, בתואר, בסוף מקור שלוש, ויאמר השם אלוקים, אבל במובן של אדוני, של אדנות, השם אלוקים במה אידע כי עיר השם. זה חידוש של אברהם. איך אומר מצד ימין למטה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון. להגיד אדון זה להגיד שיש קשר בין האדון לעבדיו. לא רק להגיד שיש בורא לעולם, אלא זה לבטא תחושה של עבדים ואדון. ובכל זה, אברהם עוד לא מגיע למה שהוא יגיע כשהוא יהיה בבאר שבע, פסוק אחד לפני העקידה. שם, במקור שתיים, מגיע אברהם לדברים הבאים. אונקלוס, אגב, את המילים ויקרא בשם השם, אני אומר על פי את אונקלוס, מתרגם וצלי בשם השם. זה לא רק קריאה, לפיו זה תפילה. לקראת סוף הדרך, מגיע אברהם לסוף המרות. ויחרטו ברית בבאר שבע, ויקום אבי מלך ופי כל שר צבאו. ואבי מלך ופי כל שר צבאו באחוזת מלאהו, כל מי שהגיעו לעשות את הברית, את ההסכם בבאר שבע, בינם לבין אברהם אבינו. וישובו אל ארץ פלישתים. ויתה אשל בבאר שבע, ופעם שלישית, ויקרא שם בשם השם, אבל הפעם בשם השם אל עולם. יש עוד שינוי אחד, מופיעה כאן המילה שם. זה לא הופיע במקור שלוש בשני הפסוקים הראשונים, אם תשימו לב. הוא הגיע לבית אל, הוא בנה מזבח ויקרא בשם השם. נכון? הוא בנה שם מזבח להשם וקרא בשם השם. אותו דבר במקום המזבח. הוא עשה בראשונה ואז ויקרא שם אברהם בשם השם. עכשיו שוב כמו בפעם השנייה הוא קורא שם בשם השם. וזה נעשה עם תוספת. השם אל עולם. למה הוא לא קרא כך לקדוש ברוך הוא כשהוא בנה את המזבח בבית אל? למה הוא לא קרא בשם השם אל עולם? לא בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה. למה רק עכשיו, בבאר שבע, כשהוא נוטע את האשל, הוא יכול לקרוא בשם השם אל עולם? רש"י מרגיש את השאלה, ומביא לדברי חז"ל כמעט מילה במילה במקור שתיים. קודם כל הוא דן מה זה אשל. רבו שמואל, חד אמר, פרדס. אנחנו מכירים אשל בתור עץ. חד אמר פרדס. להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה. הכנסת האורחים של אברהם אבינו אנחנו מכירים. וחד אמר פונדק לאכסניה, ובו כל מיני פירות. אחד נוגע בעיקר באכילה, אחד נוגע בעיקר בשינה באכסניה, ויש שם פירות. ואם תגיד שזה פונדק, אז מה זה ויצא אשל? אני מבין אם זה עץ, איך נוטעים עץ, אבל איך נוטעים פונדק? ומצאנו לשון נטיעה באוהלים, מה שמביא לזה מקום. ומה זה ויקרא שם, דווקא עכשיו בשם השם אל עולם? עונה רשי, על ידי אותו אשל, נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא אלוה לכל העולם. עוד רגע נבין למה, אבל לפני שנגמור, מה שהמזבח לא יכול לעשות עושה האשל. מה שאי אפשר להגיע אליו עם המזבח בבית אל, לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה, וגם לא אחרי מלכי צדק ולא אחרי מלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, שקוראים לה השם אל עליון, אי אפשר היה לעשות אותו אלוה לכל העולם עד שנוטעים את האש. למה? זה רש"י דברי חז"ל, וצריך להבין אותם עוד מעט, ולהבין בסדר שאנחנו הולכים הפעם דווקא מתוך דברי חז"ל את המקרא. לאחר שאוכלים ושותים, איך הוא נעשה אלוה לכל העולם? לאחר שאוכלים ושותים, אומר להם אברהם לאוכלים ולשותים, ברכו למי שאכלתם משלו. סבורים אתם שמשלי אכלתם? משל מי שאמר והיה העולם אכלתם. דברי חז"ל במסכת סוטה, שרש"י מביא אותם כמעט בציטוט, ותמיד הבנתי שהפירוש הוא שאברהם אבינו היה פדגוג גדול ומצא את הדרך, את הטקטיקה. ישבו, יאכלו, ואז הוא גם יגיד להם איזה אמירה ככה, איזה דבר תורה, יגלה להם איזה רעיון, וטוב, יתפסו לעניין. זה דבר יפה. ככה אבל הוא נעשה אל עולם. מה קרה פה? איך הוא אומר להם אברהם אבינו לפי הלשון? סבורים אתם שמשלי אכלתם? ברכו למי שאכלתם משלו. מה מקור הברכה? סברה. אתם סבורים לא נכון. בואו אני אלמד אתכם סברה. למה באשל? ואני מבין שהאשל נותן איזה ממד חברתי מסוים. יושבים ביחד. אבל מה יש פה? שני הדברים גם יחד, אני רוצה להגיע, אבל מתוך ניסיון לברר מהי הברכה. מה פירוש לקרוא להשם אל עולם? ולמה באמת זה כל כך גדול? מה בעצם ההבדל בין השם אל עליון להשם אל עולם? אם אנחנו מבינים את המושג עולם, ברמה הרגילה שאנחנו מבינים, עולם תבל, ההוויה, הקוסמוס, זה תואר מאוד ברור. למה הוא מופיע רק פעם אחת יחידאית אל עולם? מה כל כך מיוחד? ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים כל יום ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ, שהכל נהיה בדברו? עוד מעט נגיע למלך העולם. מהי ברכה? חזר שאלו אם יש פסוק, וגילו שאין פסוק, שאין מקום. כאן הכל מתחיל. כדי לברך, אתה חייב להיות ברמה כזאת, שאתה בעצמך תגיע לסברה הזאת, שאסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. זו לא סברה טכנית. זו סברה שאם קצת נעמיק בה נראה את הקושי שלה. איך אמר הפסוק? גוזל אבי ואמו אומר אין פשע. זה די אנושי. זו סברה מאוד מקובלת. שאני לא יכול לקחת ממך משהו שהוא שלך. יש הסכמה על זה מבחינת הסברה בעולם. יש הסכמה על זה שכשאתה עושה ככה אתה חורג. מה פירוש הסברה שאסור לו לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה? הסברה הזאת מבקשת לומר שאם הכל בריא בהבנה שלנו, אנחנו חשים בעצמנו שלא אנחנו פה אבל לבד. לא צריך ללמד אותנו את זה. אנחנו חשים בעצמנו את הסברה שלא כתובה בשום פסוק, לא מפני שאין פסוק לכתוב אותה, אלא מפני שאם היא הייתה כתובה בפסוק, זה כבר לא ברכה. ברכה פירושה שאני מעצמי מגלה מתוך עצמי את זה שיש כאן מלך לעולם. וזה בא לידי ביטוי בכל מה שמתגלה לפניי. אני רוצה להסביר את זה עוד. המילה עולם נתפסת אצלנו כמילה מאוד פשוטה. תבל, עולם. אתם זוכרים בספר שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבינו, מה שמי? ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? והוא עונה לו, השם אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם, ושמי לעולם, וזה זכרי לדור. יש שמי ויש זכרי. מי שזוכר שם בפסוק, לעולם כתוב שם בלי וב. זה שמי לעילם. רש"י מיד נוגע בתופעה הכל כך פשוטה הזאת שהיא מדהימה כשמעמיקים בה לרגע. שורש המילה עולם בעברית הוא נעלם. העלמות. ושמי, שם השם, הוא נעלם. זכרי יכול להיות שמופיע בדור הזה ובדור הזה ובדור הזה. רש"י נוגע שם בעצם בסתירה מרתקת בין שתי מילים. אם עולם פירושו נעלם, שמי זה בדיוק ההפך. אם יש לי שם, פירושו שאני גלוי, אפשר לקרוא לי. דרכו של אדם שהוא רגיל שמה שיש לפניו ברור לו. הוא מאמין במה שהוא רואה. כל מה שיש זה מה שיש. אדם מוכן לקבל רבון מוגבל, אם כי כל אדם בר דעת יסכים לזה בסוף, שהעתיד נעלם לגביו. שיש משהו שהוא גלוי, אבל יש משהו שהוא באמת נסתר, עתידי, עלום בפניו. מה אומרת הברכה? כל ברכה, כל רגע. הברכה באה ואומרת, ריבונו של עולם, אתה השם אלוהינו מלך של מדינה, שאתם יודעים איך קוראים למדינה של המלך הזה, עולם. שם המדינה הוא נעלם. לא באתי, בהווה. נדמה לך שאתה מבין את הסיבה ורואה את המקור ויודע את הגורמים ויודע את התוצאות. נדמה לך שאתה רואה את זה נכון, כי אתה מחזיק מעצמך כבעל בית. עצם הברכה באה לומר, כל מה שאתה נוגע בו הוא בעצם התגלות של משהו נעלם לגמרי. מאחוריו מסתתר משהו שאתה לא רואה, והוא מקיים אותו, והוא מחזיק אותו, והוא יכול גם לקחת. הגמרא אגב ממשיכה באותו דף ואומרת שישנם שני פסוקים סותרים זה את זה. בפסוק אחד אנחנו אומרים אותו כל יום בקריאת שמע, כתוב ואספת בגניך. כלומר, הדגן הוא של מי? שלך. הושע הנביא מתאר בנבואה של פורענות, מה יעשה הקדוש ברוך הוא אם ישראל לא יעשו רצונו? ושם כתוב, ולקחתי דגני. היה צריך להיות כתוב, ולקחתי דגניך. והגמרא עונה שם, רבי חנינא בר פפא עונה, שישראל עושים רצונו של מקום, זה נהיה בגניך. כשלא זה בגני. זה לא פרשנות טכנית. זה כל עולם הברכה. האם אתה מבין שהדגן הזה הוא לא שלך בכלל, הוא בגני. ומה שיעשה אותו שלך, הוא הכוח שלך להתחבר אל המקור שלו. כמו כל דבר פיזי, טכני בעולם. אתה יכול לגעת במשהו, לקחת אותו, אבל כדי שהוא יהיה שלך, אתה צריך להתחבר למקור שנותן לו את הכוח. אחרת לעולם לא תוכל לגעת בו עד הסוף. אתה תוכל לאכול את זה, והדגן הזה יהפוך משלי לשלך. אם תדע שאני מלך העולם. אני מלך עם ממלכה גלוי לגמרי, בעולם שנראה לך גלוי. אבל בעצם העיקר הוא נעלם. זה בדיוק הילד הזה שגוזל את אביו ואת אמו, ואומר אין קשר. הוא באמת לא מבין למה זה לא שלו. מה מגדיר לו משהו שהוא שלו או לא שלו? דלת גדולה, עם ברזל, ושומר, ומפתח. הוא מוכרח משהו כדי לראות טכנית. זה אצלי, אז זה שלי. למה קטן לא יכול לשמור בעלך? הוא מיד הופך להיות בעל בית. הוא לא יכול להיות שומר ולהבין, זה לא שלך. אין לו אחריות. זה שלא לגביו. ואם מותר לו בשלו לשחק, גם מותר לו בזה. והגמרא ואומרת, אין מקור לברכה, או שהברכה יוצאת ממך, או שזה לא ברכה בי. הזכרתי פעם דברי חז"ל בסוף מדרש תנחומה, כל כך נפלאים. חז"ל שואלים שם, מי הוא צדיק ומי הוא רשע? מדרש מעניין, היום יש כאלה שיודעים מי מה ומי הכל. החז"ל לא ידעו, שאלו מי הוא צדיק ומי הוא רשע, והתשובה היא משונה. כתוב כך, צדיק זה הרואה חמה בזריחתה ומברך. לפי נוסחה אחת כתוב, הרואה חמה בזריחתה ומברך יוצר אור. חמה בשקיעתה ומברך. בגרסה אחת מעריב ערבים. זה צדיק. רשע, נו, צריך לעשות משהו רע. זה הרואה חמה בזריחתה ואינו מברך. חמה בשקיעתה ואינו מברך. נקראתי את זה, אמרתי, אני מודה, הדבר הראשון שעשיתי כשראיתי את המדרש הזה, זה רצתי לפתוח שולחן ערוך. להסתכל באותיות הקטנות ונשמרו ולדעת מה מברכים, כדי לא להיות רשע. איך צריך לברך? אז לפי הגרסה של יוצר אור ומעריב ערבים, לא מופיע בהלכה שזה מברכים בחמה בזריחתה ובחמה בשקיעתה. זה ברכות קריאת שמע, זה קשור למשהו אחר. ולא מצאתי עד שגיליתי שאני כנראה בדיוק הרשע שעליו מדבר את המדרש. רשע זה מי שרואה חמה בזריחתה ורק לפתוח משנה ברורה כדי לדעת מה לברך. רשע זה מי שלא מבין שכשהוא רואה חמה בזריחתה מברכים, וחמה בשקיעתה מברכים. צדיק זה רק מי שמבין את זה. אם את זה הוא מבין, זאת אומרת שיש לו מלך עולם. מכאן זה יהיה לך הכל פשוט. אם יש לו את הסברה הזאת, אם יש לו את הסברה שלעולם הזה יש מלך והעולם הזה הוא נעלם, ומה שאני רואה הוא פאטה מורגנה, הוא טעות אופטית, ומה שנדמה לי שהוא מקור הכוח הוא לא מקור הכוח, ומה שנדמה לי שהוא קבוע הוא חולף, ומה שנראה לי חולף יכול להיות קבוע, וכל מה שנדמה לי שאני מבין, אני מבין שאני לא מבין. ויש מלך לעולם, ומלך העולם הזה מתגלה דרך פרי העץ ודרך פרי האדמה, ודרך האורז והדוחן והפרי וכל פרט ופרט. ומתי הוא מתגלה? כשאני נהנה. זה הרגע שאני נהיה בעל בית, זה הרגע שאני אוכל, זה הרגע שיש לי כוח. אז כשאני שבע, אמרה לי התורה לברך, אבל כשאני רעב היא דרשה ממני ללמוד את זה לבד. שואלת הגמרא שאלה פשוטה, מהי תקנתי של זה שלא מרגיש את זה? מה עושים איתו? יש לו תקנה? במילים של היום, זאת הרי אמונה. הוא לא חש את זה. כל כך ברור לו העולם. הוא כל כך חושב שהוא יציב ומדושן. אם הוא רואה הכל והוא מבין הכל, מה היא תקנתי? הרי זה עניין של הרגשה. זה עניין של איזו מין עדינות כזאת. אין לו את ההרגשה הזאת. אז אין לו תקנה? לא שואלים את זה במקומות אחרים. שואלים את זה כאן. ואז באה התשובה, מה הייתה כנתי? יילך אצל חכם? זאת כל תורת החינוך ברגע אחד של אמונה. בטח שאפשר לעבוד על זה. בטח שאפשר לפתח את זה. בטח שלשכל יש פה תפקיד. להבנה, לחוכמה, לתבונה של הסברה הזאת. זאת לא איזו סברה של נשמות פיוטיות מיוחדות, שמי שלא חש את זה אין לו מה לעשות עם. שואלת הגמרא, חכם מה יביד לי, מה יעשה החכם? הוא הרי כולו כבר בתוך האיסור הזה. אומרת הגמרא, נכון, כדאי שהוא ילמד ברכות מההתחלה אצל החכם. בא רבי חנינא בר פפא ואומר, גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע, זה מי שגוזל מהקדוש ברוך הוא את ברכתו. אתה לא גוזל מהקדוש ברוך הוא פירו, הוא מסתדר. כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה כדי שנתחבר, זה שאתה תברך. צריך להבין אגב את המושג, למה לברך? הרי בדרך כלל ברכה זה הדבר הכי קשה. אני מברך אותך, זאת אומרת שאתה חסר משהו. אם אתה מבקש ממני שאני אברך אותך, אני מברך אותך במשהו שאין לך. איך מברכים את הקדוש ברוך הוא? וכדי שנפסיק להקשות את הקושייה ולא נקבל תירוץ, אנחנו עומדים כל פעם בתחילת ברכות קריאת שמע ואומרים, ברכו את השם המבורך. אז למה ברכו? לא כדי שהוא יהיה מבורך, הוא כבר מבורך לפני שברכת. הברכה היא לא כי אתה ריבונו של עולם חלילה חלילה זקוק לברכה שלי. הברכה היא כי אני זקוק לקשר הזה שבא לידי ביטוי בברכה. כשאני מברך את השם, אני קובע שהוא ברוך. איך קורא לזה בעל ספר החינוך? שהוא מקור כל הברכות. לא שום דבר אחר בעולם. גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע, ומי שלא מבין שדבר הוא שלו או לא שלו, אלא על פי מה שהוא חיצוני. אם זה באותו חדר הארנק, אם זה מאותו בית, אז אין פשע. למה הוא דומה לירובעם בן נבט? הרב קוק בעינייה אומר דבר עצום. ירובעם בן נבט, אנחנו זוכרים אותו. מאוד מוזר, מכל מה שעשה ירובעם בן נבט, אני צריך לציין את הדבר הרע שירובעם בן נבט עשה, זה שאולי הוא לא הקפיד בברכות המין. הוא בנה סלים בדן ובבית אל, ופיצל את הממלכה של יהודה וישראל, והיו 10 שבטים, וקרת בריתות עם אשור ועם ארם, ומי החבר שלו? מי שלא מברך בורא פרי העץ לפני שהוא אוכל את הכוח. מה אפשר? הזכרנו יותר מפעם את זה. ברוך הוא בבגדו, תפס אותו את ירובעם בצוואר ואמר לו, בוא ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אמרנו אחדות, אני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. פטרת מבן ישי, יצאת מממלכת דוד ושלמה. בוא. אמר לו, אומרים חז"ל, ירובעם בן נבט, ריבונו של עולם, אני בא מנהג. אבל יש לי רק שאלה. מי בראש? מי מוביל את האש? צריך להבין, זה עמוק מאוד השאלה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אמר לו, אי אחי, אם זה כך, לא באינה, לא מצטרף. מה זה? עניין אישי, מה הסיפור? ירובעם בן נבט, כשהיה אצל דוד המלך, אצל שלמה המלך, הוא היה השר הממונה על סבל ישראל. הוא היה שר הכלכלה, האוצר, החלק הלאומי, הכלכלי, הממלכתי. הוא היה המשביר. הוא שבט אפרים כמו יוסף אביו, שהיה המשביר לכל ארץ מצרים. כשהוא פורש מממלכת יהודה, הוא מפתח קשרים מדיניים שרחבעם בממלכת יהודה לא מצליח לפתח. הוא מיד מתחבר עם אשור ועם ארם ועם הדרום ועם הצפון. הוא בעצם עושה עבודה שלמה כדי להוציא קצת את ירושלים מהלב של העם. במקום המקדש בירושלים הוא בונה מקדש בדן, בבית אל, ומנתק. כשבא הקדוש ברוך הוא אל בן נבט ואומר לו בוא ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד, הוא אומר לו בן נבט אתה טועה. אתה חושב שאתה לא חיוני לממלכה הזאת? אתה חיוני. אתה אמור לייצג את הפן של הממלכה, של האומה, של הגוף, של המדינה. זה חיוני. אבל זה לא יחזיק מעמד בלי שיהיה לזה את בן ישי. זה יאבד את רוחו אם זה לא יתחבר לירושלים. אם זה לא ינק מבן דוד. זה ייפול. אמר לו בן נבט, אני מבין את הרעיון, אני בא איתך. אבל בתנאי אחד. שאתה מוכן לקבל את הרעיון שאנחנו מקימים מדינה ככל המדינות. אם בן ישי בתור כינור שני, אבל לא כמה שמוביל את הכל. אמר לו לא. זאת המחלוקת. אי הכי לא באי. מה עושה זה שלא מברך? זה שלא מברך אומר בדיוק את הפילוסופיה של בן נבט. הוא עוסק בכאן ובעכשיו. הוא עוסק במה שחזק ובמה שהוא רואה. הוא רק לא מבין שכדי שזה יתקיים, זה חייב להיות מוברח, מחובר אל המקור. הוא לא תופס שבן ישי בראש. גוזל אביו ואמו ואומר אין פשה, הוא חוטא ומחטיא, כי הוא תופס פשוט את הכל באיך זה נגלה הנה. מתי עמד אברהם אבינו וקרא בשם השם אל עולם? ולמה חז"ל כדי להבין את אל עולם יצרו כאן איזה פונדק ופרדס ונטע אשל? ולמה אי אפשר היה לעשות את זה עם המזבח וצריך היה את האשל? ולמה הוא התכוון כשהוא אמר ברכו למי שאמר והיה עולם, סבורים אתם שמשלי אכלתם? אברהם אבינו מגיע פעם ראשונה סוף סוף לפי ההכרה הבינלאומית שהוא הגיע אליה. הוא כבר הגיע להכרה בינלאומית לפני כן. מלכי צדק קורא לו ונברך אותו ורואה בו דבר גדול מאוד. מלך סדום אומר לו הכל. אבל עוד אף פעם לא הגיע אליו מלך המעצמה השכינה וביקש ממנו לכרות איתו בו. ומי זה אברהם? זה לא מתבלבל. הוא עדיין מעצמה לא כל כך גדולה. זה יהודי בן 102 כנראה. ושרה בת 92 ותינוק בן שנתיים בארץ. ואבי מלך ופי כל שר צבאו ואחוזת מרעהו וכל צבאו וכל הממלכה באים לכרות איתו ברית. כי הם מבינים שאברהם זה לא בן 102 ו-92 ותינוק, אלא משהו אחר לגמרי. ואז שקורטים איתו את הברית הוא בבאר שבע. והוא נוטע אשל. זה דרכו של עולם שכולם רוצים להתחבר אל זה שכל כך מצליח. ואז הוא מבין שעכשיו לא בונים מזבח ומתפללים, אלא עכשיו נוטעים אשל ומברכים. לברך זה לא להתפלל. להתפלל אפשר לבד. לברך, יש לנו ברכה אחרת לגמרי. ברכו. רבותיי נברך. מזמנים את הציבור לברכה. כאן עוצר אברהם ואומר, רבותיי, באתי לגלות לכם שמה שאתם רואים הוא נעלם לחלוטין. כאן אומר אברהם, אפשר לקרוא לא רק בשם השם, אלא בשם השם אל עולם. הוא אילו של מה שכאן נראה ברור. אתם באתם אליי כי אתם חושבים שזה התפקיד שלי. סבורים אתם שמי שליח על זה. כי זו הסברה האנושית הפשוטה. מי שלך? אתה הרי נתת את האשר. ואני אומר לכם, לא אני הגורם, לא אני הסיבה, משל מי שאמר והיה העולם אחר. ובאר שבע שבה נחרטת ברית השלום הראשונה, נקרא בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא, והנבהיר שלא ניכנס אליו, נפתח את זה נפלא, חלק מן הדברים מופיעים בדף במקור חמש, נקרא הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה, אלוקינו מלך העולם. אל עולם זה לא אל עליון, זה לא מי שהתבל שלו, זה התואר שאומר אותו מי שקולה, שלא רק את מה שיהיה בעתיד הוא לא רואה כי הוא נעלם לגביו, זה התואר של מי שיכול לקרוא לכל מה שהוא רואה כאן עולם. זאת מילה כל כך שימושית ואף פעם לא נותנים עליה את הדף. רק מאמין גדול יכול לקרוא למה שנגלה פה לפניו עולם. הכל עלום, הכל מוסתר, כל מה שיש הוא ביטויים של איזשהו מקור שרק כשנתחבר אליו נוכל להתקרב אל העולם. אחרת אני נהנה מקודשי שמיים. כאן כתוב להשם הארץ ומלואה. כאן כתוב והארץ נתן לבני אדם. כאן קודם ברכה וכאן לאחר ברכה. הברכה היא אותה ההתחברות. להבריך בלשון חז"ל פירושו לקשר את הענף מכאן אל האדמה משם, ולייצר את הקשר הזה הפנימי דרך השורש שיבצר מאותו ענף באדמה השנייה. זה נקרא להבריך את האילן. זה מקור המילה הזו של הברכה על פי הראשונים. את הברכה אי אפשר ללמד בפסוקים. את הברכה מלמדים דרך האשל. אותה הברכה לא יכולה להיווצר מתוך התפיסה האמונית הגדולה ביותר של המזבח בלבד. היא צריכה את העולם הזה הנגלה, הברור, הנהנתני, ולהפוך את כל ההנאה הגדולה הזו למסכת של ברכות הנהנים. אני נזכר, ובזה אני עומד, כי נדמה לי שזה נותן הבנה נוספת לזה. רב יהודה הלוי בכוזרי מתאר את המלך המבקש לדעת מן החבר במאמר השלישי, המבקש לשמוע מן החבר קצת על התפילות ואחר כך על הברכות, והמלך אומר לחבר בשלב מסוים הוא שמע מן החבר שהברכות מוסיפות לו נעימות גדולה בחייו. הוא רוצה לשאול על זה שאלה אחת, זה מוזר לו, כי הרי הברכות הן טרחה. הוא רוצה להבין איך זה עושה את זה. והחבר עונה לו במשל של שיקור. ובמשל של השיקור הוא אומר לו, הגע בנפשך אדם שממתין כל ימיו למשהו שהוא רוצה להנות ממנו. הוא מביא שם במשל, הוא רוצה אישה נאה שהוא רוצה אותה. הוא רוצה מאכל מסוים, הוא רוצה אדם מסוים, הוא רוצה חבר מסוים, הוא רוצה משהו. והוא לא משיג אותו. והנה הוא משתכר. וכשהוא בשיא שחרותו, מביאים לו את כל מה שהוא רוצה. אבל הוא שיקור כולו. כשהוא מתפקח, מספרים לו שכשהוא היה שיקור הביאו לו את כל מה שהוא חלם עליו כל חייו. הוא מתאכזב מאוד. למה לא עשיתם את זה כשאני פיקח? ואומרים לו שלא מבינים בכלל מה הבעיה, הרי ראינו שאתה נהנה ממנו. העובדה היא שנהנית. ראינו איך אכלת וראינו איך שתית, ראינו. אומר לו החבר למלך, זאת אומרת שההפסד שלו בהנאה הוא לא איזשהו עניין של מצווה, של עולם הבא, של משהו עתידי שהוא מפסיד. ההנאה שלו היא הרבה יותר קטנה. ככל שרמת המודעות מן ההנאה גדלה, ההנאה הופכת להיות למשהו אחר לגמרי. כך עניתי לך כששאלת אותי על הברכה. כשאני נהנה מן העולם ויודע מה המקור של הדברים ומודע לאן אני מתחבר, ככל שאני מודע לא העולם הבא שלי, זה ודאי, העולם הזה שלי הופך להיות אחר לחלוטין. לא אלוהי העולם הבא, אלא אלוהי העולם הזה קודם כל. פתאום מה שנראה לך שהוא בעצם פונקציה טכנית, פיזית של הנאה, הוא שום דבר מבחינת האדם עם התובנה, עם המודעות, עם הדרישה להיות מודע להנאה. לעולם לא תיתן כלי מיוחד מאוד, עם ערך מיוחד מאוד, לילד קטן, לא מפני שאינך מעריך אותו, גם אם הוא לא ישבור אותו, כי הוא לא ידע להנות ממנו. אבל הוא ייהנה, אבל הוא לא יודע. כשמעמיקים ברעיון הזה, זה לא רק מידע נפשי, מידע פסיכולוגי, זה הכוח להגיע לאותה רמה של אברהם אבינו. וכשאני נהנה, כשאני חש שאני רואה משהו, כשאני שומע משהו, בברכות הראייה ובברכות השמיעה, כשאני נהנה ממשהו ואני תואם אותו ואני מרגיש אותו, אז אני עומד ואומר, ריבונו של עולם, אתה השם אלוהינו מלך העולם. מה שאני רואה הוא הנעלם, ומה שמקיים אותו הוא אל עולם. וזה אפשר לגלות רק דרך הסברה הזאת, שמי שלא חש אותה יש לו תקנה. ילך אצל חכם וילמדנו ברכות. ערב טוב.
הבאנו את שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן. נושא השיעור היה השם מלך העולם.